כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוהי ורבותיי, חי ורעי, הדף היומי. יום שלישי, כוח בחשבן תשע"ז, כ"ח בחשבן תשע"ז, מסכת בבא מציע, דף סמך ד'. אתם מאזינים מרדיו כל חי, המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי בהערה, על אשר למדנו בדף סמך ב', שניים שהיו מהלכים בדרך, והדברים לקוחים מספר מאורות הדף היומי. דנה הסוגיה, בשני אנשים שהיו מהלכים במדבר אשר אין בו מים, וברשות אחד מהם כמות מים מועטה ביותר המספיקה לאדם אחד בלבד, ואם הוא יחלוק עם חברו במים, שניהם ימותו. לדעת רבי עקיבא, האדם העומד בפני מצב שבו עליו לבחור בין חייו לבין חיי חברו, מצווה על ידי התורה, וחי אחיך עמך, חייך קודמים. וכפי שמסביר המהרש"א בסוגייתנו, שהמילה עמך משמעותה שיהיה הוא תפל לך. אבל התנא בן פטורה חולק עליו וסובר שעל פי מידת חסידות, מן הראוי שיחלוק את המים עם חברו והמקום ירחם עליהם. להלכה כותבים הפוסקים שנתקבלה דעתו של רבי עקיבא. בהקשר לזה, יש לדון כיצד ינהג אדם שיפגוש במדבר שני אנשים צמאים וברשותו כמות מים שיש בה כדי לספק את צרכיו של אחד מהם בלבד. מדברי סוגייתנו הוכיח החזון איש זצ"ל, שעליו לחלק את המים בין שניהם למרות שברור כי עקב כך שניהם ימותו לאחר זמן מה, ואין הוא רשאי להעניק את המים לאחד מהם בלבד ובכך להציל אותו. וזאת על פי דברי רבי עקיבא האומר שחייו של אדם קודמים לחיי חברו. דהיינו, רק כאשר חייו שלו עומדים על הפרק, עליו להעדיף אותם על חיי חברו. אבל אין לאדם רשות להעדיף את חיי פלוני על חיי אלמוני. נציין שבמקום אחר מצדד החזוני שיש להעדיף לתת מים אלו לאחד מהם. אלא שעדיין יש לדון, האם על בעל המים לחלק אותם בין שניהם גם כאשר אחד מבין שני הצמאים הוא חולה אנוש, אשר גם אם ישתה מהמים לא יהיה בכך כדי להצילו ממיטה אלא להאריך את חייו לזמן מועט, או שמא עליו לתת את כל המים לאדם הבריא ובכך להצילו ולהחיותו. שאלות דומות גם עומדות בפני הצוותים הרפואיים בבתי החולים, ודוגמה לכך אנחנו מוצאים בספרו של הגאון רב אליעזר יהודה ולדנברג, ציץ אליעזר, חלק י"ז, בו הוא דן בשאלה שהופנתה אליו על ידי רופא יהודי, מנהל מחלקת טיפול נמרץ באחד מבתי החולים ביוהנסבורג שבדרום אפריקה. מכונת החייאה החדישה ומשוכללת הובאה לבית החולים בו שירת הרופא, והשימוש במכונה החדישה עזר להציל חיי רבים, ואף העריך את חייהם של חולים חסוכי מרפא לא עלינו. דעקה, שהביקוש לטיפול במכונה הזו היה גבוה מאוד, ומאחר שלרשות הנהלת בית החולים לא עמד תקציב לרשת מכונה נוספת, הורתה הנהלה לצוות הרפואי שלא לחבר חולים סופניים למכונה החדשה, כי אם חולים שהטיפול במכונה המשוכללת עשוי להבריאם, משום שבכל יום מגיעים לבית החולים חולים שניתן להבריאם, אבל תפיסת המכונה על ידי חולים סופניים עלולה לגרום למותם. מנהל המחלקה יהודי שומר תורה ומצוות שאל, אם מותר לו לציית להוראות ההנהלה, או שמה אין לו רשות לחשב חשבונו של עולם, אלא לחבר למכונה כל חולה גם סופני, והשם הטוב ירחם על חולי עמו ישראל. כאשר דנים בשאלה הקריטית הזו, יש להבהיר נחרצות, כי חובה קדושה מוטלת על כל אדם להציל כל חולה גם סופני, ולו כדי להאריך את חייו אפילו למשך זמן קצר ביותר. אלא שעלינו לברר אם קיים סדר עדיפויות לגבי אנשים בעלי סיכויים שונים לתוחלת חיים. כלומר, כאשר לפנינו שני אנשים בריאים, למדנו, כי אין להעדיף את חיי אחד מהם על חיי חברו. אבל יש לברר אם כך יש לפסוק גם כאשר מדובר בחולה סופני ובחולה המסוגל להבריא ממחלתו. הגאון רבי אליעזר יהודה ולדנברג הכריע כי הנהלת בית החולים צודקת בהוראתה. כדברי הפוסקים שכתבו הפרי מגדים ומשבצות הזהב ועוד, לגבי מקרים שונים, אם יש אפשרות להחיות חולה אחד בלבד, אז יש להחיות את החולה שיחיה שנים רבות לאחר ההצלה. ומאחר שלפי הנתונים שהוצגו בפניו בכל יום, מגיעים לבית החולים בני אדם אשר ניתן להציל את חייהם ולהבריאם על ידי הטיפול במכונה, לפיכך גם אם המכונה פנויה לזמן מה, אין לחבר אליה את החולה הסופני, מפני שאסור יהיה לנתקה ממנו כאשר הוא מחובר אליה. וברור הדבר של ידי כך ימות החולה שאינו סופני, שבוודאי יגיע באותו יום לבית החולים. רופא חול בשר הוא מפליא לעשות. זוהי ההערה שלנו מספר מאורות הדף היומי, וכעת בשמחה ובטוב ליבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא יאהב אותי שלא ירא דבר תקלה לי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף סמך ג'. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום והחזרה, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה אם מותר לפסוק על פירות בחובו כשר שקובעים ביניהם עכשיו ולתנם אחר כך, והתשובה, כן, בתנאי שבזמן הפסיקה יש ללווה פירות. שאלה שנייה, כשפוסק על פירות בחובו כשר שקבעו ביניהם, האם יכול לפרוע אחר כך פירות מסוג אחר בשוויים? התשובה, לרב אסור, לרבי ינאי מותר. שאלה שלישית, כשפוסק על פירות בחובו כשר שקבעו ביניהם, האם יכול לפרוע אחר כך דמים במקומם? התשובה, לשיטת רבינו שמואל המובאת בתוספות אסור אפילו לרבי ינאי, לשיטת רבינו תם לרבי ינאי מותר, וכך גם מבואר ברש"י. שאלה רביעית, באיזה אופן גם לרב אפשר לתת דמים במקום הפירות שנפסקו? התשובה, כשייחד הלווה לפירות קרן זווית. שאלה חמישית, מדוע רבי יהודה מתיר למלווה לאכול פירות לפני פריאת החוב? התשובה, כפי שהסביר אביי, מפני שבריבית שעל ידי מחר, יש ספק אם הדבר יבוא לידי ריבית מותר, זה נקרא ריבית בצד אחד, ולרב מפני שאוכל המלווה את הפירות על מנת להחזיר, אם יפרע לו הלווה דמים. והשאלה האחרונה על דף סמך ג', האם מותר לפסוק על פירות קשר שבשוק, אף אם אין עכשיו פירות ללווה ומדוע? התשובה, מותר לרב דווקא במחר, כלומר, כשנותן עכשיו את המעות, ומפני שאבי כמחר ולא כמלווה, לרבא ורבי יוסף, מפני שאין ללווה תועלת בהמתנת המעות הללו. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות, לשינון סיכום וחזרה לדף אשר למדנו אתמול, הלו דף סמך ג' ממסכת בבא מציעא. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי כוח בחשוון תשע"ז, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו ביום הזה פעמיים כי טוב, ולימוד דפינו היומי הלו הוא דף סמך דלת ממסכת בבא מציעא. בסד, את לימוד דפינו היומי אנחנו מתחילים בדף סמך ג' עמוד ב', 14 שורות לפני סוף הדף, מן הנקודותיים והמילים, אמר רב נחמן, כלל הדריביטה, כל אגר נתר לי אסור. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. נותנת הגמרא כלל באיסור ריבית. אמר רב נחמן, כלל הדריביטה, הכלל באיסור ריבית הוא שלא רק הלוואה בריבית אסורה, אלא כל אגר נתר לי אסור. כל שכר שמשלם עבור המתנת מעות בין על הלוואה בין על מחר, הדבר אסור, ולפיכך אם משלם אדם עבור חפץ לפני שהחפץ נמצא ביד המוכר והמוכר מוזיל לו עבור הקדמת המעות, הרי זו ריבית ואסור. ומחדש הגמרא הלכה על פי הכלל הזה, ואמר רב נחמן, אי מן דייב זוזי לקירה, אדם הנותן מעות למוכר שעבה עבור שייתן לו את השעבה לאחר זמן, וכאז לי ארבע ארבע, ומחיר השעבה עכשיו הוא ארבע חלות שעבה לכל זוז, ואמר לי המוכר ללוקח, תמורת זאת שאתה מקדים את נתינת המעות ואתה משלם לי מראש עבור השעבה, אוזיל לך את המחיר ויעיב נה לך חמש חמש, אתן לך בזמן הפיראון חמש חלות שעבה עבור כל זוז. עדינו, איתנו גבי שרי, אם כל חלות השעבה כבר נמצאות ברשותו של המוכר בשעת נתינת המעות, אלא שהם אינם בעיר הזו, או שעבד לו המפתח והמוכר דחוק למעות, ולפיכך הוא מוזיל הלוקח על הקדמת המעות, מותר לעשות כן. אין בזה משום ריבית. זאת מפני שמיד בשעת נתינת המעות נחשב כאילו מקנה לו המוכר את חלות השעבה שברשותו, ואין כאן הלוואה אלא מחירה בזול. וכמו ששנינו לכמן בדף עיני עמוד א', לעניין איסור הלוואת שעה בשעה, שאם אומר לו, הלוויני עד שיבוא בני או עד שימצא מפתח, דהיינו שהפירות מצויים בביתו, מותר ללוות שעה בשעה מן הטעם הזה. אבל התנאי הוא גבי, אם אין חלות השעבה נמצאות עדיין ברשות המוכר, אסור לו להוזיל ללוקח משום הקדמת מעותיו, שהרי אגר נטרו, הוא משלם לו שכר עבור המתנת המעות. אומר התוספות בדיבור המתחיל, ואמר לי יהיב נלך, דווקא בדבר שמחירו ידוע אסור להוזיל כשמקדים לו את המעות. אבל דבר שאין מחירו ידוע, מותר להוזיל בהקדמת המעות, ובלבד שלא יפרש שהוא מוזיל מחמת הקדמת המעות. שואלת הגמרא פשיטה, ברור שכשאין חלות השעבה ברשות המוכר, יש כאן אגר נטר ואסור, מה מחדש בכך רב נחמן? מדרצת הגמרא לא צריכה, אלא דאית לי אשראי במטה. יש לו למוכר הזה זכות של שעבה אצל אחרים. כלומר, שאף הוא פסק עם מישהו אחר שיש ברשותו שעבה ונתן לו מעות עבור השעבה שברשותו. מהו דתימה, היה עולה על דעתי לומר, כיוון דאית לאשראי במטה. הרי זה נחשב כאילו חלות השעבה כבר נמצאות ברשותו, ומה שהמוכר מבקש מהלוקח להמתין על חלות השעבה, נחשב הדבר כמבקש שתמתין עד שיבוא בני או עד שימצא מפתח דמי, וכשם שבזה מותר לפסוק מפני שהוא נחשב כאילו מקנה ללוקח את החלות שיש לו בביתו, הוא הדין גם במקרה שלנו. כמה שמלן, כיוון דמחסרי גובה אינה, שעדיין לא גבה את חלות השעבה מן המוכר שמחר לא, כמנדליתנא יהודה מנחשבים כמי שעדיין אינם ברשותו, ואינו רשאי לפסוק עליהם עם הקונה כמחיר הזול. וזה לא דומה לאדם שמוכר חוף שאחרים חייבים לו שרשאי למכור אותו בפחות משוויו, בין במלווה על פה, בין במלווה בשטר, ואין בזה חשש ריבית. למה זה לא דומה? משום שכשמוכר את החוב, האחריות על הלוקח, שאם לא יוכל לקבות מן הלווה, ההפסד של הלוקח, ואין המוכר אחראי על כך, ואם כן, אין כאן הלוואה אל המקח, שקונה את החוב. אבל כאן שהאחריות על החוב נשאר על המוכר, ואם לבסוף לא גבה את השעבה מבעלי החובות, צריך ליתן לו שעבה אחרת, נמצא שאין כאן מחר אל ההלוואה, וכיוון שמקבל יותר ממה שנתן, אסור. אגב, שהובו דברי רב נחמן עניין המוזיל לחברו משום אגר נטר, בגלל שהוא משאיר בידיו את המעות, משלם לו שכר המתנת מעות, מובאים דבריו לעניין הנותן לחברו מעות יותר על מה שהוא צריך לתת לו, אם יש לתלות זאת בטעות או במתנה. ואמר רב נחמן, איימן דאוזי פשיטה מחברי, אדם שלווה פרוטות מחברו וסיכמו ביניהם על סכום הפרוטות שמלווהו, וכשבא לביתו ספר את הפרוטות שנתן לו חברו, ואשכח בי, תופיינה, מצא שיש בהם יותר ממה שסיכמו ביניהם. הדין הוא כך, אי בכדי שהדעת טועה עם סכום הפרוטות הנוספות שמצא. זה בכדי שהדעת טועה ויש מקום לומר שהמלווה טעה בחשבון ולא התכוון לתת לו אותם, מי חייב להדור אלי? חייב הוא להחזירם לו. ואילו, אם זו כמות פרוטות שאינם בכדי שהדעת טועה, ולא מסתבר לומר שבטעות הוסיפם המלווה, יש לתלות שמתנה בעל מהודי יאיב לי. נתן המלווה ללווה מתנה, ואין הלווה חייב להחזיר את התוספת. שואלת הגמרא, איך ידמי? באיזה אופן נחשב שהוא בכדי שהדעת טועה וחייב הלווה להחזיר? אמר רב אחא ברי דרב יוסף, כגון שיש כאן טעות באיסורייתא וחומשייתא, בעשיריות או בחמישיות, כלומר, שהסכום הנוסף מתחלק לחמש או לעשר, אז זה מצב של בכדי שהדעת טועה. אבל אם זה לא מתחלק לחמש או לעשר, אין זה בכדי שהדעת טועה. וטעם הדבר? מפני שבימיהם היה הדרך למנות מטבעות בקבוצות של עשרה עשרה או של חמישה חמישה. כמו שלפעמים רואים, או היינו רואים, כשהיינו ילדים, שהחנוונים, כשהם סופרים את המטבעות שלהם, עושים מהם ערימות של עשר או של חמש. ובמניין כל קבוצה בפני עצמה, אין הדרך לטעות כלל. כי משווים בעצם בגובה של המגדלים הללו. ורק אם יש טעות בעשיריות או חמישיות, יש לתלות שטעה במניין הקבוצות. וכשמנה חמש קבוצות של עשרה שהם חמישים, סבור היה שאין כאן אלא ארבע קבוצות והוא מונה עכשיו ארבעים. אבל אם נמצאה תוספת שאינה מתחלקת לחמישיות, כגון שמצא תוספת של שמונה מטבעות, הרי זה בכדי שאין הדעת טועה ויש לתלות שכולו מתנה. שואלת הגמרא, אמר לרווח הברי דרבה לרוושי, ואם הנותן איניש תקיפה הוא, אדם קשה, וודאי דלא יאיב מתנה מהי, ודאי שהוא לא התכוון לתת מתנה, מה אפשר לומר במה יש לתלות את התוספת, כשהיא בכדי שאין הדעת טועה. אמר להישיב לו רוושי, יש לתלות דילמה מגזל גזלי, שמה הנותן הזה גזלו בעבר, ועכשיו רוצה להשיב את הגזלה ומתבייש לומר לו שגזלו, ולפיכך אב ללי בחשבון. הוא מבליע את המעות של הגזילה בחשבון הכולל, ואם כן, הרי זה של המקבל ולא צריך להחזיר לנותן. דתניה, שנינו בברייתא, הגוזל את חברו, וכשבא להשיבו לא הודיע לו שהוא משיב את הגזילה, אלא הבליע לו את סכום הגזילה בחשבון, יצא ידי השווה. חזר רבחה ושאל, והיא נשדעתי מעלמה, ואם נותן המעות הוא אדם שבא ממקום אחר, דלא שקל ותרה בהדי, מעולם לא נסע ונתן עמו ולא מסתבר שגזלו. מהי? ומה יש לתלות את נתינת המעות כשהתוספת היא בכדי שאין הדעת טועה? אמר לי, השיב לו רבשי, גם בזה יש לתלות דילמה איני שחרין הגז, לי שם האדם אחר גזלו והתבייש להשיב לו את הגזלה. ואמר לי לנותן הזה, הלך את המעות שגזלתי מפלוני, כי יזי פלוני פשיטה מנח כשילווה ממך פלוני פרוטות, אבלה לי בחשבון. תבליע בחשבון את סכום המאות שגזלתי ממנו. דנה הגמרה, אם מותר להוזיל את המקח באופן שכבר יש לה מוכרת הסחורה בתחילת גידולה ועתידה לגדול אצלו. אמר רב כהנא ויתיבנה בשלהי פרקי דרב, באתי וישבתי בסוף דרשתו של רב כשעמד לסיים את דבריו, ושמעי דקאמר קרי קרי, ושמעתי שהזכיר בדבריו דלויים כמה פעמים, ולא ידע אנא מהי כאמר, לא הבנתי מה שאמר רב, כיוון שלא הייתי בתחילת הדרשה. באתר דקם רב, אחרי שקם רב ויצא מבית המדרש, אמרי להו, שאלתי את התלמידים ששמעו את כל הדרשה, מהי קרי קרי דקאמר רב, באיזה עניין הזכיר רב את הדלויים? אמרו לי, ישיבו לי התלמידים, אחי כאמר רב. כך אמר רב, אי מן דייב זוזה לגינה הקרי, אדם שנתן מעות לבעל הגינה המגדל דלויים בגינתו תמורת דלויים, וכאז לי 10 קרי בני זרתה, והיה מחיר הדלויים בשוק 10 דלויים שכל אחד מהם בגודל זרת, חצי אמה, בזוז, ואמר לי, בעל הגינה ללוקח, יאבין עלך, אני אתן לך בעד מעותיך לאחר זמן 10 דלויים בני גרמידה שכל אחד מהם בגודל אמה שלימה לזוז, עדינו כך, איתנאו אם יש כבר למוכר בגינתו דלויים גדולים בני אמה, שערי, מותר למוכר לפסוק כך עם הלוקח, ואין בזה משום ריבית, שהרי זה כאילו מקנה ללוקח מעכשיו את הדלויים, ואין בזה ריבית אלא מחירה בזול. אבל התנאיו, אם עדיין אין למוכר דלויים גדולים כאלו בגינתו, אסור לפסוק כן עם הלוקח, שהרי נמצא שהוא מוזיל לו מפני הקדמת מעותיו. אם כן, הרי זה אגר נטר ויש בו משום ריבית. שואלת הגמרא פשיטה, ודאי שיש בזה אגר נטר, מה מחדש בזה רב? מדרץ את הגמרא, מהו דתימה, לולי דברי רב, היינו סבורים לומר שכיוון שיש לו דלויים בגינתו, אף על פי שעדיין אינם גדלים וגדולים כשיעור רמה מכל מקום. כיוון דממילא קרב ומעליהם יגדלו ויגיעו לשיעור רמה שפיר דמי. הרי זה נחשב כאילו יש לו כבר את הפירות שהוא פוסק עליהם, ואין בזה איסור ריבית. כמה שמלן, בא רב ומשוויה, שכיוון שעדיין לא הגיעו הדלויים לגודל של פסק עמו, יש בזה אגר נטר ואסור. ולכאורה צריך ביור איזה ריבית יש כאן. הרי הדלויים מחוברים לקרקע ומחובר לקרקע הרי הוא כקרקע, ואם כן הרי הם נקנים בכסף, כשם שקרקע נקנה בכסף. וכיוון שנתן לו את הזוז עכשיו, הרי הדלויים נקנו ללוקח, ושוב מה שגדל אחר כך זה של הלוקח. מה שייך לאסור כאן מדין ריבית? מבאר הבית אהרון שעיקר הריבית כאן הוא מה שהמוכר מניח את הדלויים לגדלם בתוך גינתו בחינם. וכיוון שעכשיו סוברת הגמרא שמה שגדלים מעליהם אין זה נחשב כי יש לו, נמצא שיש כאן הקדמת מעות על מה שיקבל אחר כך כשיהיו בני עמה. ואם כן, מה שמניח ללוקח לגדל את הדלויים בגינתו, זהו האגר נטר, וזה אסור. הביאה הגמרא ראיה לדברי רב. שואלת הגמרא כמן, כמי מהתנאים סובר רב בזה, כלומר, מהו המקור לדברי רב? משיבה הגמרא כי היי תנה. כמו התנה שבברייתא שלפנינו, דתניה, שנינו בברייתא, ההולך לחלוב את עיזיו ולגזוז את רחיליו, או לגזוז את הצמר מהכבשים הנקבות שלו ולרדות את כברתו, או לרדות חלות דבש מכברת הדבורים שלו. מצאו חברו לפני שחלב או גזז או רדה, ואמר לו בעל העיזים או הרחילים או הכברת, מה שעיזי חולבות, החלב שאני עתיד להוציא מן העיזים מכור לך מעכשיו בכך וכך זוז, ואם יהיה החלב מרובה תרוויח ואם יהיה מועט תפסיד, וכן אם אמר לו מה שרחילי גוזזות הצמר שיצא מן הרחילים בשעת הגזיזה, בין אם יהיה מרובה ומועט, מכור לך מעתה בכך וכך, וכן אם אמר מה שכברתי רודה, חלות הדבש שירדה מן הכברת, בין אם יהיה מרובה או מועט מכור לך מעכשיו בכך וכך, מותר לעשות כן ואין בזה חשש ריבית. שאף אם ימצא שיקבל יותר משווי מעותיו, אין כאן אגר נטר, שהרי אינו מוזיל לו בעד הקדמת המעות, אלא מוזיל הלוקח מפני שקיבל על עצמו גם את ההפסד, אם ימצא פחות משווי מעותיו. אבל אם לא קיבל הלוקח על עצמו את ההפסד, כגון שקבע עמו את כמות החלף שמוכר לו ואמר לו, מה שאיזי חולבות כך וכך, כך וכך סעים של חלב שיחלוב מן העיזים מכור לך מעתה בכך וכך, ואם יחסר חלב בחליבה הזו ישלים לו את הכמות בחליבה אחרת לאחר זמן, ומוזיל לו ממחירם הקבוע, וכן אם קבע עמו את כמות הצמר ואמר לו מה שרחלי גוזזות כך וכך מכור לך מעתה בכך וכך, או שקבע עמו את כמות הדבש ואמר לו מה שקברתי רודה כך וכך מכור לך מעתה בכך וכך, אסור, מפני שנמצא שהוא מוזיל הלוקח בעד הקדמת מעותיו, ואפשר שעדיין אין כל החלב, הצמר והדבש נמצאים בעין. מן הברייתא הזו יש להוכיח כדברי רב שאסור לפסוק על דלויים בני עמה כשאין ברשותו אלא דלויים קטנים. ולא אומרים שכיוון שהם עתידים לגדול מעליהם הרי זה נחשב כאילו כל מה שפסק עמו כבר נמצא ברשותו. שהרי נאמר כאן בברייתא שאסרו לפסוק על כמות מסוימת של חלב, צמר ודבש לפני חליבתו, גזיזתו ורדיעתו. וזאת אף על גב דממילא קרבו. אף על פי שהוא מתרבה מאליו בתוך הבהמה, אנחנו לא אומרים שהחלב או הצמר או הדבש נחשבים כאילו הם ברשות המוכר. אלא כיוון דלתנאיו באיש עתה, אסור. כיוון שבשעת המחירה עדיין אינו נמצא בעולם, אינו נחשב שנמצא ברשותו, ואסור לפסוק עליו באוזלה. מביאה הגמרא דעה חולקת על דברי רב. איכא דאמרי אמר רבא, יש שאומרים שרבא אמר להפך, שמותר לפסוק על דלויים בני אמה, אף על פי שאין ברשות המוכר אלא דלויים קטנים, זאת כיוון דממילא קרבו, הם עתידים להמשיך ולגדול מעליהם שפיר דמי, ונחשבים כאילו כבר גדלו, ויש בידו להקנות אותם ללוקח, וממילא אין כאן הקדמת מעות, ואין להחשיב את ההוזלה אגר נתר. מקשה הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא שהוזכרה לעיל, שאם אמר לו שמוכר לו כך וכך ממה שיחלוב מן העיזים, או יגזוז מן הצמר, או ירדה את הדבש, אסור. ואף על פי שהחלב, הצמר והדבש מתרבים מעליהם, אין זה נחשב כאילו הם כבר ברשות הקונה, ואסור לפסוק עליהם בזול, משום שנחשב שיש כאן הקדמת מעות ונחשבת ההוזלה אגר נתר. תרץ את הגמרא, אתם שם. החלב והצמר שהתווספו לאחר שעת המחירה להב מיני קרבו, אינם גדלים מכוח החלב והצמר שהיו בבהמה בשעת המחירה. דהרי אף אם שקלי ללאי, נוטלים את החלב הנמצא עכשיו ואת יחרינה בדוכתי, יבוא חלב אחר במקומו, נמצא שאין שייכות בין החלב שהיה בשעת המחירה ובין החלב שנוסף לאחר מכן, אותו דבר לגבי צמר, אותו דבר לגבי דבש. ולכן, אף על פי שהיה חלק מן החלב בשעת המחירה, זה אינו מתיר את הפסיקה על כל כמות החלב, שהרי אינו יכול להקנות ללוקח את החלק שעדיין לא נמצא. ואם כן, מה שמוזיל ללוקח זה אגר נתר וזה אסור. אבל אחר כאן לעניין דלויים, הרי מיני קרבו, מן הדלויים הקטנים גדלים הדלויים הגדולים, שהרי כי שקלי ללאי, אם יתלשו את הדלעת הקטנה מן הקרקע, לא תיחרינה בדוכתי, לא תצמח דלעת אחרת תחתיה. ממילא נמצא שיכול להקנות ללוקח את הדלעת הקטנה בשעת המחירה, וממילא כשהיא גדלה כולה, היא של הלוקח, מפני שהדלעת שלא גדלה, ואין כאן אגר נתר, שהרי יקנה לו את הדלעת שנמצאת בגינתו בשעת המחירה. ויהיה הגמרא אופן נוסף של פסיקת דמים על היין. אמר רבי ישר אל אליני שלמי מר ללחברי, מותר לו לאדם לומר לחברו, אי לך ארבעה זוזי החבית הדחמרה, תול ממני ארבעה זוזים עבור חבית היין שיש ברשותך, והוא מתנה עמו, אי תקפה, אם יחמיץ היין, תישאר החבית ברשותך ותחזיר לי את מעותיי. אבל אם לא יחמיץ, בן אם יקר, בין אם יתייקר היין ובין אם זילה, אם יוזל היין, הרי הוא ברשותי בין לרווח ובין להפסד. שואלת הגמרא, אמר לרב שרבי על הבאי, מדוע מותר לעשות זאת? הרי כיוון שאם יתקלקל היין ויעשה חומץ, יהיה ההפסד של המוכר ולא של הלוקח, נמצא שההיא הלוקח קרוב לסחר אם יתייקר היין ורחוק להפסד הוא, שאם יחמיץ לא יפסיד. ושנינו לכמן בדף עין עמוד א', שאסור לתת מעות עבור סחורה באופן שהוא קרוב לסחר ורחוק מהפסד, מפני שהוא אבק ריבית, ומי שעושה כן הרי הוא רשע, מפני שבכך שאחריות ההפסד היא על המתעסק ולא על בעל המעות, מוכח שהיא הלוואה ולא פיקדון, והרווחים הם ריבית. ואם כן גם כאן, כיוון שאחריות על היין היא על המוכר, שאם יתקלקל היין יתבטל המקח, נמצא שהמעות שהקדים הלוקח הם הלוואה, ומה שהלוקח ירוויח אם יתייקר היין הוא שכר עבור ההלוואה ויש בו משום ריבית. אם כן, מדוע איתיר אביי לעשות זאת? אמר לה, ישיב לו אביי, אין זה נחשב רחוק מהפסד, אלא כיוון דמקבל עליו הלוקח זולה, שאם יוזל היין יהיה ההפסד על הלוקח ולא על המוכר, קרוב לזה ולזה הוא. נמצא שהוא קרוב בין לסחר ובין להפסד, ואין כאן אבק ריבית. ואף על פי שבכך שיתנה שההפסד יהיה על המוכר, הוא מוכיח בעצם שאין כאן מחר גמור אלא הלוואה. מכל מקום, הלוואה שהיא בדרך מקח, והמלווה, דהיינו הלוקח, יכול בין להרוויח בין להפסיד בה, מותרת. אבל כשאינה בדרך מקח אלא דרך הלוואה, אסור אפילו כשהיא קרובה בין לרווח ובין להפסד, שהרי גם הלוואת שאה בשאה קרובה היא בין לרווח ובין להפסד, שהרי אם יוזילו הפירות יפסיד, ואף על פי כן, אסרו חכמים. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף סמך דלת עמוד ב'. המלווה את חברו. אדם שילבה מעות לחברו לא ידור המלווה בחצרו של הלווה בחינם, ואף לא יזכור ממנו את חצרו בפחות מדמי הסחירות הרגילים. מפני שוודאי מה שמניח הלווה למלווה לדור בו בחינם או לשלם פחות בדמי הסחירות, זה תמורת ההלוואה שהלוואו, וזוהי ריבית. אם סיכמו בשעת ההלוואה שידור המלווה בחצרו שעומדת להשכרה בחינם, הרי זו ריבית קצוצה אסורה מן התורה לכל הדעות. אבל אם לא קצצו זאת בשעת ההלוואה, אין זו ריבית קצוצה ואין אסור אלא מדי רבנן. לעניין סחירות בפחות, נחלקו הראשונים, אם כשקצץ כן בשעת ההלוואה עובר על איסור ריבית מן התורה, כפי שפוסק השולחן ערוך, או שכיוון שאין עונה לקרקעות ואינו דר בחינם ממש, אין זו ריבית מן התורה, אלא מדרבנן כאמור בתוספות ריד. זוהי המשנה שלנו בדף סמך דלת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. במסכת בבא קמא דף כ' עמוד א' מבואר שהדר בחצר חברו שלא מדעתו, אם החצר עומדת להשכרה, או אף אם אין החצר עומדת להשכרה, אלא שיש לבעל החצר הפסד כלשהו מדיורו של אדם זה בחצרו, כגון שהושחרו הכתלים מחמתו, רשאי בעל החצר לתבוע מן הדר בחצרו את מלוא דמי השכירות שרגילים לשלם על הדירה הזו. אבל אם אין החצר עומדת להשכרה ולא ניזוק בעל החצר כלל מדיורו של זה בחצרו, אם האדם שדר בחצר, האדם הוא אדם שאינו עשוי לזכור לעצמו חצר, אם לא הייתה לו אפשרות לדור בחצר הזו, אז הוא לא היה שוכר חצר אחרת מפני שיש לו חצרות אחרות שיכול לדור בהם בחינם, אין בעל החצר יכול לתבוע ממנו דמי שכירות, מפני שזה, דהיינו הדר, לא נהנה, וזה בעל החצר לא חסר. ואם האדם שדר בחצר עשוי לזכור לעצמו חצר, ואם לא היה דר כאן היה שוכר לו חצר במקום אחר, ונמצא שזה הדר נהנה וזה בעל החצר לא חסר, יש מחלוקת המוראים אם בעל החצר יכול לתבוע דמי שכירות מן הדר בחצרו או לא. מסקנת ההלכה, שאינו יכול לתבוע ממנו דמי שכירות שכל שזה נהנה וזה לא חסר, פטור. מכל מקום, לדברי הכל, לכתחילה רשאי למנוע ממנו לדור בחצרו, ואסור לאדם לדור בחצר חברו בלא רשותו, אף על פי שאינו חסר כלום. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, אף על פי שאמרו שאדם אדר בחצר חברו שאינה עומדת להשכרה, ואין לבעל הדירה שום הפסד ונזק ממה שהוא דר בו שלא מדעתו בלא רשותו של בעל החצר, אינו צריך לעלות לו שכר. אין בעל החצר יכול לתבוע ממנו שכר על מה שכבר דר בחצרו, מפני שזה נהנה וזה לא חסר. פטור. מכל מקום, אם מתחילה ילווה ומעות ואחר כך דר המלווה בחצרו של הלווה, צריך המלווה לעלות לו שכר כדי שלא ייראה כריבית. ואין כוונת הגמרא שאף אחר שדר בית הדין מחייבים אותו לשלם לו על דירתו, שהרי אין כאן ריבית קצוצה, כיוון שלא ילווהו על דעת שידור בחצרו, אלא יש כאן רק אבק ריבית, ואבק ריבית אינה יוצא בדיינים, הדיינים לא קופים לשלם או להחזיר את הריבית. כוונת הגמרא היא שכדי לצאת ידי שמיים צריך לעלות לו שכר, כך אומר הרי מיגש. כך פוסק הרמב״ם בהלכות מלווה ולווה, פרק ו' הלכה ב'. שואלת הגמרא, מהי כמש מלן, מה חידש בזה רב נחמן? תנינה, שנינו את הדין הזה במשנה. המלווה את חברו לא ידור בחצרו חינם, ולא יזכור ממנו בפחות מפני שהוא ריבית. מתרצת הגמרא, לולי דברי רב נחמן, לא היינו יכולים ללמוד את הדין הזה מהמשנה. למה? אם הם התניתין, אם היינו לומדים זאת מהמשנה, והמינה אני מילי דין המשנה אמור דווקא, בחצר דקיימה לאגרה, חצר העומדת להשכרה, וגברה דאביד למיגר, ואדם יעשוי לזכור, כלומר, שאם לא הייתה לו אפשרות לדור בחצר זו, היה צריך לזכור לו חצר אחרת, שבאופן זה הרי זה נהנה, וזה חסר, ובוודאי חייב לשלם לו דמי שכירות. ולפיכך, אם אינו משלם לו, הרי זה ריבית. אבל באופן של חצר דלא קיימה לאגרה, שאינה עומדת להשכרה, וגברה דלא אביד למיגר, ואדם שאינו עשוי לזכור שזה לא נהנה, וזה לא חסר, באופן זה הרי לכל הדעות, אינו יכול לתבוע ממנו דמי שכירות. אימא לא. יש לומר שאין איסור לדור בחצרו חינם אפילו אם ילווהו, שאין זה נראה כריבית. כמה שמלן משמיע לנו רב נחמן, שאף על פי כן כיוון שילווהו מקודם מעות, הרי זה נראה כריבית ואסור לדור בחצרו. ומבואר שאסור ללווה לעשות למלווה טובה בחינם, אפילו אם כשהיה עושה כן לאדם אחר לא היה נוטל שכר. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אבל חצר שתמאו, וכי אסור ללווה לעשות טובות למלווה, מה שהיה עושה לו גם לולי ההלוואה? תרצים מטוס עוד שני תירוצים. תירוץ ראשון, שכל המבואר כאן לאיסור זה דווקא בדברים שהם בפרסיה ויש להם קול, כגון לדור בחצרו או לעבוד בעבדו. אסרו זאת משום מרית עין, אבל דברים שאין להם קול, כגון להשיל כליו או סוסו, מותר באופן שהיה משילו גם בלא ההלוואה. תירוץ נוסף, שכל דבר שעושה שלא מדעת הבעלים אסור, שכיוון שעושה כאן שלא ברשות נראה שעושה כן משום שסומך שהמלווה היה משאיל לו כיוון שילווהו. אבל אם עושה כן מדעתו, אין איסור בדבר שהיה נותן לו גם בלא ההלוואה. ותוספות במסכת בבא קמא דף צד זין עמוד א', דיבור המתחיל ללווהו, כותבים עוד, שכל מקום שקודם ההלוואה היו אוהבים זה את זה והיו משאילים חצר זה לזה אם היו צריכים, אז מותר להשאיל גם לאחר ההלוואה. במשנתנו מדובר בסתם בני אדם שאין רגילות שיהיו עושים את ההנאות אחד לשני בלא ההלוואה. אומרת הגמרא, איכא דאמרי, יש שאומרים, אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, אף על פי שאמרו שאדם הדר בחצר חברו שלא מדעתו בחצר שאינה עומדת להשכרה, אינו צריך לעלות לו שכר, משום שזה נהנה וזה לא חסר. מכל מקום, אם אמר לו בעל החצר מתחילה, אלווי נמעות ואני נותן לך רשות לדור בחצרי, צריך המלווה לעלות לו שכר על מה שהוא דר בחצרו, כי כיוון שקצץ לו את דירת הבית בתורת ריבית, אף על פי שאם היה דר בה בלא רשותו לא היה צריך לעלות לו שכר, הרי זו ריבית. כותב הריף שזוהי ריבית קצוצה ויוצאת בדיינים. הדיינים קופים ומוציאים אותה. אבל יש מחלוקת ראשונים על מה דיבר עריף. דעת הרמב"ן, הרשב"א והראש שלא דיבר עריף באופן המבואר בגמרא, כי אין זו ריבית קצוצה. אלא אם כן עומדת החצר להשכרה, אבל בחצר שאינה עומדת להשכרה, אין הדירה בה יכולה להיחשב ריבית קצוצה, מפני שלא חיסר דבר מן הלווה, ואפילו אם המלווה נהנה, אין זו ריבית קצוצה. אבל הרמב"ם, הלכות מלווה ולווה, פרק ו' הלכה ב' כותב, שאפילו בחצר שאינה עומדת להשכרה, הרי זו ריבית קצוצה. מפרשת הגמרא את המחלוקת בין שני הלשונות. מאן דאמר לפי הלשון הראשונה, אמר רב נחמן שאפילו אם מלווה הוא מתחילה סתם ולא קצץ לו שידור בחצרות תמורת ההלוואה, אסור למלווה לדור בחצר של הלווה בחינם, מפני שנראה כריבית, וכל שכן אם מתחילה אמר הלווה למלווה, הלוויני ודור בחצרי שקצץ לו דירת החצר בתורת ריבית, ואז אסור למלווה לדור בחצר הלווה בלא להעלות לו שכר. ומאן דאמר אבל לפי הלשון השנייה, שאמר רב נחמן רק שאם אמר הלווה למלווה, הלוויני ודור בחצרי אסור למלווה לדור בחצר הלווה בחינם, כי כיוון שקצץ לו את הדירה בתורת ריבית, הרי זו ריבית גמורה. אבל אם מתחילה הלווה הוא סתם, לא. לא אסר רב נחמן למלווה לדור אחר כך בחצר הלווה בחינם. מה היא טעמה? כיוון דמעיקר עליו הדעת הדאחי אוספי ליטלן בה. היות ומתחילה לא הלווה הוא על דעת כן, ורק אחר כך הוא דר בחצרו, ולא אמר שזה תמורת ההלוואה, אין בכך כל איסור. ומה שאמרו במשנה שאסור לדור בחצרו חינם, זה באופן שאומר שידור בחצרו תמורת ההלוואה. בין אם אמר כן בשעת ההלוואה, בין אם אמר כן לאחריה. מביאה הגמרא מעשה שהוזכרו בו דברי רב נחמן. מספרת הגמרא, רב יוסף בר חמא, אביו של רבא, תקיף אב די דאין שדמסיק באוזוזה, היה מחזיק בעבדיהם של אנשים שהיו חייבים לו ממון, בשעה שלא היו צריכים העבדים לעשות מלאכה לבעליהם. ועבד ביהו עבידתה, והיה כופה אותם לעשות עבורו מלאכות, והיה נותן להם מזונות ביום עבודתם. אמר לרבא ברי, מה הייתה מעביד מרחי? אמר לו רבא בנו, מדוע אתה עושה כן? הרי יש בך חשש ריבית. אמר לי, אומר לו רב יוסף ברכה מאביב, אנא כרב נחמן סבירה לי. אני סובר כשיטת רב נחמן, דאמר רב נחמן, עבדה נהום קרייסה לא שווה. עבד אינו שווה את לחם מאכלו, ואם כן, כיוון שאני מאכיל אותם ביום עבודתם אצלי, נמצא ששילמתי את תמורת עבודתם ולא הפסיד בעל העבד כלום. אמר לי, אומר לו רב, האם הורדה, אמר רב נחמן, כגון דרי עבדי דמרקית בי קובי. לא אמר רב נחמן שאין העבד שווה את לחם מאכלו, אלא לגבי עבדו דארי, כך היה שמו שהיה ליצן המרקד בחנויות לשתות יין, והוא אכן לא היה שווה אפילו את לחם מאכלו. אבל לגבי עבדי אחרינה מי אמר? לגבי עבדים אחרים האם אמר זאת? הרי ודאי שסתם עבדים שווים יותר מלחם מאכלם. ואין מה שאתה מאכילם ביום עבודתם נחשב תשלום על עבודת אותו היום. אמר לו, ישיב לרב יוסף בר חמא, אף על פי כן אין איסור בדבר משום דענה, כי עד רב דניאל ברב קטינה אמר רב סבירה לי. אני סובר כשיטת רב דניאל בר קטינה שאמר בשמו של רב, דאמר, אדם התוקף שתופס בכוח את עבדו של חברו ועשה בו והכריחו לעשות עבורו מלאכה, פטור מלשלם לבעל העבד את דמי מלאכתו, אם לא ביטלו בכך, ממלאכת אדוניו. וטעם הדבר, משום שעמדו את דעת בעל העבד, שכיוון שאין לו כעת עבודה עבור העבד, דניח עלי שיעשה העבד מלאכה עבור אחרים כדי דלא ניסטרי עבדי, שלא יתרגל העבד להיות בטל ועצלן. אמר לי רבה, אמנם סתם אדם שעושה מלאכה בעבדו של חבירו פטור כדברי רב, אבל אני מילי איחד אלו מסיק ביזוזי. דווקא כשאין בעל העבד חייב לו ממון, לאותו אחד שעבד בעבדו. ואין כאן חשש ריבית. אבל מר, כיוון דמסיק באוזוזי, כיוון שאתה נושה בהם ממון, היות ובעל העבד חייב לך כסף, כאשר אתה משתמש בעבדו בלא לשלם לו שכר, הרי זה מחזיקי ריבית. זה נראה כריבית, וזה דומה לדין, דאמר רב יוסף בר מניומה, אמר רב נחמן, שאמר רב יוסף בר מניומה בשמו של רב נחמן, אף על פי שאמרו הדר בחצר חברו שאינה עומדת להשכרה שלא מדעתו, אינו צריך לעלות לו שכר משום שזה נהנה וזה לא חסר. מכל מקום אם ילווה ואחר כך דר בחצרו של הלווה, צריך לעלות לו שכר, ואם אינו מעלה לו שכר, נראה כריבית. הוא הדין כאן, שאף על פי שסתם התוקף עבדו של חברו ועושה בו מלאכה פטור, מכל מקום אם ילווה ואחר כך תקף את עבדו, צריך לעלות לו שכר, שאם לא כן הרי זה נראה כריבית. אמר לי, אומר לו רב יוסף בר חמא לבנו, צודק אתה ואדרי בי, אני חוזר בי, ולא אעשה כך יותר. ולכאורה, כיוון שחזר בו והודע שעבר על איסור ריבית בכך שנשתמש בעבדים של בעלי חובותיו, היה לו לנקות מחובם כדי שהשכר שישתמש בהם לא ייחשב לריבית, שאף על פי שאין אבק ריבית יוצא בדיינים, מכל מקום הרי צריך להחזיר כדי לצאת ידי שמיים. מכאן מוכיח הרמב"ן, שאם ישתמש המלווה בחצר שינה עומדת לסחירות, אין זה אבק ריבית ואין חייב להחזיר אף לא כדי לצאת ידי שמיים. כיוון שהלווה לא נחסר כלום. וכל האיסור אינו, אלא שלא ידור לכתחילה חינם מפני מרית עין, וכיוון שכבר דר בחצר, לא שייך יותר מרית עין. וכן כאן בעבדים, כיוון שעבדים אילו לא היו עומדים להזכירם לאחרים אחרי שהשתמש בהם, לא היה חייב להחזיר גם לא לצאת ידי שמיים. לאל בדף סמך א' עמוד ב' אמר רבי אלעזר, שריבית קצוצה היא יוצאת בדיינים, כלומר שמלווה שנטל מן הלווה ריבית קצוצה אסורה מן התורה, חייב להשיב את הריבית ללווה ויכול ללווה לתבוע בבית דין את הריבית מן המלווה. לכמן, בדף סמכי עמוד ב' תפסוק הגמרא שהלכה כרבי אלעזר. הגמרא שלפנינו דנה בפרטי דיני החזרת הריבית באופנים מסוימים. אומרת הגמרא, אמר רבי איימן דמסיק זוזה דריביתא בחברי, מלווה הנושה זוז של ריבית בלווה, והיינו שעבר על איסור ריבית, הלווה לחברו מעות בריבית קצוצה, וקצצו שתהיה הריבית בשווי זוז, וכאז לחיתי ארבעה גריבי בזוזה בשוקה, והיה מחיר החיתים בשוק ארבעה סעים בזוז, ויהיו לאי הוא חמישה, אבל הלווה נתן למלווה תמורת הזוז של הריבית חמישה סעים של חיתים, כי מפקינן מיני, כשמוצאים הדיינים את הריבית מן המלווה כדי להחזירם ללווה, ארבעה מפקינן מיני, לא יוציאו ממנו אלא ארבעה סעים של חיתים, שכיוון שלא הייתה הריבית הקצוצה אלא זוז אחד, וארבעה סעים שווים זוז, נמצא שרק ארבעה מן הסעים שנתן הלווה למלווה, נתן לו בתורת ריבית. אבל אידך, הסעה החמישית לא נתן לו משום קציצתו. אלא עכשיו, כיוון שהסכים לקבל תמורת חובו חיתים ולא מעות, אוזלה הוא דקמוז לגבי. מחר לו את החיתים בזול ונתן לו חמישה סעים, תמורת הזוז האחד שהיה חייב לו. ולפיכך די לו להחזיר רק ארבעה סעים שהם שוויה של הריבית הקצוצה. רב החלק על הבאי ואמר, אף על פי שמן הדין לא היה צריך להחזיר אלא ארבעה סעים שהם ריבית קצוצה והסעה חמישית אינה ריבית קצוצה, מכל מקום חמישה מפקינן מיני, יש להוציא ממנו את כל חמשת הסעים. זאת משום, במעיקר בתורת ריבית העתה היא לידי, שמתחילה באו כל החיטים לידו בתורת ריבית קצוצה, ואם לא היה נוטל ריבית, לא הייתה באה לידו ההנאה הזו שהוזיל לו ומחר לו את כל החמישה סעים תמורת הזוז. ולפיכך צריך להחזיר את כל החמישה סעים כדי שלא ייהנה מן האיסור כלל. וכן, אם יחזיר לו מעות צריך להחזיר לו זוז ורבע כשווי חמישה סעים של חיטים. כך כותבים כל הראשונים, שאין המלווה חייב להחזיר דווקא את החיטים שקיבל, אלא יכול ליתן מעות תמורתם. לאביי יחזיר זוז אחד ולרב הזוז ורבע. והיינו משום שהמקח קיים גם כשנעשה באיסור. וכיוון שתמורת הזוז נתן לו חיטים, המקח קיים ואינו צריך להחזיר לו את החיטים, אלא את הזוז שהיה חייב לו. ולמרות שלכמן לעניין גלימה מבואר שלדעת רבה צריך להחזיר את הגלימה בעצמה, ואין יכול להחזיר את שוויה, זהו משום הטעם שאמר רבה שלא יאמרו שמתכסה בתלית של ריבית. אבל בפירות שלא שייך הטעם הזה גם לרבה המקח קיים, למרות שנעשה באיסור. מביאה הגמרא מחלוקת נוספת בין אביי לרבה בדין החזרת ריבית. ואמר רביי איימן דמסיק ארבע זוזי דריביתא בחברי, אדם הנושה בחברו ארבעה זוזים של ריבית, דהיינו שילבה לחברו מעות וקצץ עמו שיתן לו תוספת של ארבעה זוזים בריבית ויעיב לגלימה בגביו, ונתן לו הלווה תמורתם בגד חשוב השווה ארבעה זוזים, כי מפקינן מיני, כשמוציאים הדיינים את דמי הריבית מן המלווה, ארבעה מפקינן מיני, מוציאים ממנו ארבעה זוזים, אבל גלימה לא מפקינן מיני, אינם יכולים להוציא ממנו את הבגד, שהרי לא הייתה קציצת הריבית, אלא על המעות ולא על גלימה. ומה שנתן הלווה למלווה את הגלימה, נחשב כמקח חדש שקנה ממנו עכשיו את הגלימה תמורת החוב של ארבעת הזוזים, שהיה חייב לו, ומקח זה אינו בטל. רבה אמר, רבה חולק על הבאי ואומר, גלימה מפקינן מיני, מוציאים ממנו את הגלימה עצמה ומחזירים ללווה. מה הייתה אמה? מה הסיבה? כי איך הדלו לאמרו כדי שלא יאמרו הבריות גלימה דמחסי וקאי, הבגד שפלוני לובש ועומד בו, גלימה דריביתא הוא, ובגד של ריבית ויבואו לזלזל באיסור ריבית. ואם הלווה מוכל ומסכים לקבל מעות ולא את הגלימה, כותב הגידולי תרומה שאינו רשאי לעשות זאת משום שגם בזה שייך שמה יאמרו. אבל המשנה למלך חולק עליו, כיוון שמן הדין המקח בטל ואינו קיים, אלא משום שהלווה חפץ בכך, הרי זה כאילו יחזירו לו, וחזר ולקחו ממנו ולא יאמרו שזה חפץ של ריבית. דנה הגמרא באופן נוסף של החזרת ריבית. אמר רבה, איימן דמסיק טרייסר זוזי דריביתא בחברי, אדם שהיה נושה בחברו 12 זוזים של ריבית שילבה לחברו מעות, וקצץ עמו שייתן לו 12 זוז בריבית, ואגר לי והזכיר לו הלווה חצר דמתגרה בעשרה, שמוזכרת בדרך כלל בעשרה זוזים, ואוגרי ניאלי בטרייסר והזכירו למלווה תמורת 12 זוז של הריבית, כלומר שהסכים המלווה לזכור את החצר ביוקר, ובכך שלא ישלם המלווה את הסחירות ייחשב שקיבל את דמי הריבית שהלווה חייב לו, כי מפקינן מיני, כשמוציאים הדיינים את דמי הריבית מן המלווה להחזירם ללווה, תרייסר מפקינן מיני, מוציאים ממנו 12 זוז ואינו יכול לומר שלא קיבל אלא 10 זוזים, שהרי אין דמי החצר שווים אלא 10 זוזים. שואלת הגמרא, אמר לרבה חמידיפתה לרבינה ולימה לי, מדוע לא יאמר המלווה ללווה? כי אגרי אחי, מה שהסכמתי לזכור את החצר ביוקר תמורת 12 זוז, לא היה זה אלא משום דאבה כמשטר שלי, שהגיעו לי מעות אילו ברווח, שהיה זה תמורת הריבית, ולא הוצרחתי להוציא את דמי השכירות מכיסי. אבל אשתה דלא משטר שלי, עכשיו שאין אילו מעות שמגיעות לי ברווח, כיוון שמצריכים אותי להחזיר את הריבית, ונמצא שאני צריך לשלם את דמי השכירות מכיסי, איני מוכן לזכור את החצר ביוקר, אלא כדאגרי כולי על מהו דאגרנה. אין רצוני לזכור אלא במחיר שסוחרים כל העולם, דהיינו במחיר 10 זוזים בלבד. מתרצת הגמרא, טענתו לא מתקבלת. משום דאמר לי, יכול הלווה להשיב למלווה ולומר לו, סברת וקיבלת. כיוון שהסכמת כבר לזכור ביוקר, אינך יכול לחזור בך, ואף על פי שהטעם שהסכמת לכך, אינו קיים. וחי את החי וראה, הגענו למשנה המצויה בדף סמכי עמוד א'. כפי המבואר בגמרא לעיל בדף סמך ג' עמוד ב', כל אגר נתר, דהיינו שכר המתנת מעות, כלומר, שנותן שכר תמורת מה שמסכים לדחות את זמן הפיראון, אפילו אם זה אינו דרך הלוואה, אלא דרך מקח וממכר, הרי הוא ריבית דרבנן. המשנה שלפנינו מבארת שיש הבדל בדין זה, בין שכירות למחירה, וטעם החילוק תבאר הגמרא. אומרת המשנה בדף סמכי עמוד א', מרבין על השכר. מותר להוסיף על דמי השכירות בשכר המתנת המעות ואין מרבין על המחר. אבל אסור להוסיף על דמי המחירה בשכר המתנת המעות. ומפרש את המשנה, כיצד? הזכיר לו את חצירו ואמר לו, אם מעכשיו אתה נותן לי, אם אתה משלם לי מראש את כל דמי השכירות לשנה, הרי הוא לך, הרי אני מזכיר לך את החצר בעשר סלעים לשנה, ואם אינך משלם לי מראש, אלא של כל חודש, תשלם לי באותו חודש. הרי אני מזכיר לך את החצר בסלע לחודש, והם 12 סלעים לשנה, ונמצא שאירבה לו את דמי השכירות בשכר המתנת המעות. אף על פי כן מותר, טעם הדבר תבאר הגמרא. אבל אומרת המשנה, אם מכר לו את שדהו, ואמר לו, אם מעכשיו אתה נותן לי את כל דמי השדה הרי שלך, אני מוכר לך את השדה באלף זוז, אבל אם לגורן, אם רצונך לדחות את התשלום עד לזמן הגורן, שאז תמכור תבואתך ויהיה לך ממון לשלם לי, אז אני מוכר לך את השדה ב-12 מנה שהם 1,200 זוז, ונמצא שירבה לו את דמי השדה בשכר המתנת המעות, הרי זה אסור משום שהוא כריבית. זוהי המשנה שלנו בדף סמכי עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. מפרשת הגמרא את טעם החילוק בין שכירות למחירה. מקשה הגמרא, מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? מה החילוק בין הרישה לעניין שכירות שהתירה המשנה להוסיף על דמי השכירות בשכר המתנת המעות, לבין הסיפה לעניין מחירה שאסור להוסיף על דמי המחר בשכר המתנת מעות? מתרצת הגמרא, רבא ורבי יוסף דאמרי תרוויו, שניהם אומרים שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף. מן הדין אין חיוב על הסוחר לשלם תמורת השכירות עד סוף זמן השכירות. ולמרות שיש מחלוקת בגמרא במסכת בבא קמא בדף צדיתת עמוד א', אם ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, דהיינו שחיוב תשלום השכירות חל במשך כל זמן השכירות, שכל רגע ורגע מהשכירות מחייב בחלק נוסף של דמי השכירות, או אינה לשכירות אלא לבסוף, שהיינו שכל החיוב חל רק בסוף זמן השכירות, מכל מקום לדברי הכל אין השכירות משתלמת אלא לבסוף, כלומר שאין זמן הפיראון של דמי השכירות עד סוף זמן השכירות. כך תוספות בדיבור המתחיל, שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף. ואם כן אומרים רבא ורבי יוסף, שיות ומן הדין אין חיוב על הסוחר לשלם תמורת השכירות עד סוף זמן השכירות, והאי זה שאמר שאם ישלם בכל חודש הרי הוא מזכיר לו את החצר בסלע לחודש, כמה דלא מת הזימנה למקבא, כיוון שבאמת עדיין לא הגיע זמנו לגבות את השכירות בשעת ההסכם, ומן הדין אינו צריך לשלם לו אלא בסוף כל חודש, נמצא שמה שקבע עמו מחיר, לאו אגר נתר לי, אינו בשכר המתנת המעות, אלא מישווה הוא דאחי שוויה, אכן זהו מחיר השכירות האמיתי. והידק אמר לי, ומה שאמר לו, שאם מעכשיו אתה נותן לי הרי הוא לך בעשר סלעים לשנה, היינו שאם יסכים הסוחר לשלם לו מראש שהוא קודם זמנו, הוא זו להודק המוזיל גבי, מוזיל לו המזכיר את מחיר השכירות, ואם כן אין כאן איסור ריבית, מה שאין כן בסייף הכוון דזווין הנינו, שזה מחירה ולא שכירות, ומן הדין באי למשקל דמי מעכשיו, צריך לשלם לו את כל הדמי שדה מיד בשעת המחירה, הילקח מה שקבע שהיא משלם מיד מוכר לו באלף זוז, הם דמי השדה ואין כאן הוזלה, מה שמוסיף על דמי השדה באופן שדוחה את התשלום עד זמן הגורן, אגר נתר להו, זה שכר המתנת המעות והרי זה ריבית ואסור. והגמרא מקור לדין הזה ששכירות אינה משתלמת אלא לבסוף, אמר רבא דקו ברבנן בהמילתא, דייקו חכמים בדבר הזה וחיפשו רמז מן התורה לכך ששכירות אינה משתלמת אלא לבסוף, והוקמו האקרא. לבסוף סמכו זאת על הפסוק בספר ויקרא פרק חפי פסוק נון ג', כי שכיר שנה בשנה יהיה עמו. יש לדרוש ששכר השנה משתלמת בשנה אחרת, והיינו ששכירות של שנה זו אינה משתלמת אלא בתחילת שנה אחרת, דהיינו בסוף זמן השכירות. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, ואם לגורן בשני מסר מנה אסור. דהיינו שמכר לו את שדהו ואמר לו, אם מעכשיו אתה נותן לי את כל דמי השדה הרי שלך, אני מוכר לך את זה באלף זוז. אבל אם רצונך לדחות את התשלום עד לזמן הגורן שאז תמכור תבואתך ויהיה לך ממון לשלם לי, אני מוכר לך את השדה בשני מסר מנה שהם 1,200 זוז, ונמצא שירבה לו את דמי השדה בשכר המתנת המעות, הרי זה אסור משום שהוא כריבית. דנה הגמרא בדין העלאת מחיר על סחורה בהקפה. אמר רב נחמן, פרשה שרי, מותר למכור סחורה על מנת לשלם לאחר זמן ולטבוע עליה מחיר גבוה יותר ממחירה הרגיל, ובלבד שלא יפרש אם ישלם מיד, ימכור לו בפחות. בפירוש המילה תרשה, אומרים הרמב"ן והריטב"א, מלשון חרש, דהיינו שזה ריבית חרשת שאינה נשמעת, שלא אמר בפירוש שהוא מוסיף לו בעד המתנת המעות. ובספר התרומות כתב שזה לשון העלאה כמו תרשים שבערים, דהיינו שמעלה על מחיר הסחורה בשביל שמשלם לאחר זמן. כותב הרמב"ן שאין יותר לקבוע מחיר יקר, אלא דווקא כשהסכום שפסק עמו שישלם בזמן פלוני, הוא השאר בדרך כלל בזמן התשלום. אבל אם פסק עמו שישלם ביוקר יותר מהשאר שהוא בדרך כלל בזמן שפסק עמו לתשלום, ודאי אסור. ומה שמבואר במשנה שאם אמר ואם לגורן י"ב מנה אסור, ומשמע שרק משום שאמר אם מעכשיו באלף, אבל אם לא אמר מעכשיו באלף מותר, היינו משום שמדובר שבאותו זמן הגורן, השאר בדרך כלל, הוא י"ב מנה. ובתור יורד דעה סימן קע"ג כותב עוד, שהיתר אם אינו מפרש אם מעכשיו בפחות, הוא רק באופן שאינו מעלה הרבה את המחיר שמשלם לאחר זמן, אלא מעלה הוא מעט. אבל אם מעלה הוא הרבה, הרי זה ניכר שעושה זאת משום המתנת המעות, ואסור. איתיווי רמי בר חמא לרב נחמן, הקשה רמי בר חמא לרב נחמן, ואמרי לה, ויש אומרים רבו כבר בר חמא, הוא זה שהקשה לרב נחמן. הרי שנינו במשנה שהיא מחר את שדהו ואמר ללוקח, אם רצונך לדחות את התשלום עד לגורן, עד לזמן הגורן אני מוכר לך את השדה בשני מסר מנה, שהם 1,200 זוז, אסור משום שהוא כריבית. הרי שאסור להעלות את מחיר השדה בעבור המתנת המעות. אמר להשיב לו רב נחמן, הטם במשנה, כיוון שאמר בפירוש אם ישלם עכשיו יהיה מחירו רק 1,000 זוז, קצלי. הרי פירש לו שהעלאת המחיר כשהוא משלם לאחר זמן, זה מפני המתנת המעות. ויש בזה משום ריבית. אבל אחר מה שהתרתי כאן, תרשה, היינו באופן שלא קצלי, שלא פירש אם ישלם מיד ימכור לו בפחות. אלא סתם ואמר שהוא מוכר לו ביוקר ויכול לשלם לאחר זמן. ממילא אין זה נראה כריבית, ומותר. יוצא למסקנת הסוגיה, שמותר לקבוע מחיר יקר עבור חפץ, אם אינו מפרש שאם ישלם מיד יהיה מחירו זול יותר. אבל באופן שפוסק שני מחירים, מחיר זול עבור תשלום במזומן ומחיר יקר עבור תשלום לאחר זמן, אסור. ונחלקו האחרונים עם הדין הזה הוא דווקא כשמייקר את המחיר עבור המתנת המעות, או גם כששווי החפץ הוא כפי המחיר היקר. דעת המחנה אפרים וחוכמת אדם, שגם כשמפרש שני מחירים אין איסור, אלא אם המחיר במזומן הוא המחיר הרגיל של החפץ, וכשמשלם לאחר זמן הוא מעלה את המחיר. אבל אם המחיר הרגיל הוא כפי המחיר היקר, אלא שאם ישלם במזומן יוזיל לו המוכר, מותר. אבל דעת המשנה למלך ועוד הרבה אחרונים שגם באופן זה אסור, כיוון שמכל מקום הוא משלם יותר עבור המתנת המעות, ואם היה משלם במזומן היה יכול לשלם פחות. נמצא שמה שמשלם יותר הוא עבור המתנת המעות, והרי זה ריבית. הפרנסה של רב פאפה הייתה מעשיית שיחר מתמרים ומחירתם. הוא היה נוהג למכור ללקוחותיו את השיחר בימי תשרי בהקפה עד ניסן, שזה זמן מחירת השיחר בחנויות, והיה גובה מהם את התשלום בניסן לפי מחיר השיחר בניסן, שהוא יקר יותר ממחירו בתשרי. אמר רב פאפה, תרשה דידי שרי, מה שאני נוהג למכור את השיחר שלי ולגבות לאחר זמן מחיר יקר יותר, זה מותר ואין בו משום אגר נטר. אין בו משום שכר המתנת מעות. ומפרש רב פאפה מה היא טעמה? שחרה היא לא פסיד. השיחר שלי אינו מתקלקל מתשרי עד ניסן, ואם כן, אם הייתי משאיר את השיחר ברשותי ומוכרו בניסן, הייתי יכול למוכרו במחיר היקר, ולא הייתי מפסיד כלום. וגם זו זה לא צריך הנה. אני לא דחוק למעות שאני אשיר, ואין לי סיבה להידחק ולמכור את השיחר בתשרי כשהוא בזול. ואם כן, אני הייתי חפץ להשאיר את השיחר ברשותי ולמוכרו בניסן בשעת היוקר. אלא אנא ודכאביד נמיל תגבי לוקח. אני הוא זה שעושה טובה ללוקח שחפץ כבר עכשיו בשיחר בתשרי, ואני נותנו לו בתשרי וישלם לי בניסן לפי השער של ניסן. נמצא שאיני נוטל מהם שכר עבור המתנת המעות, אלא שזהו המחיר שמגיע לי. זאת אומרת שרב פאפה סובר שאין איסור הגר נטר במחירה, אלא כשרצון המוכר למכור את סחורתו עכשיו. אם כן, היה עליו לקבל את הכסף מיד, וכיוון שהוא מסכים לדחות את זמן הפיראון עד לאחר זמן, הרי הדחייה הזו כי הלוואת ממון לקונה, ולפיכך אם לאחר זמן הוא נוטל יותר, הרי זו ריבית. אבל כשאין רצון המוכר למכור עדיין את סחורתו, והיה רוצה למכור בזמן היוקר, אלא שלטובת הלוקח מסכים לתת לו עכשיו את סחורתו, מותר לו ליטול דמים כשעת היוקר, שאין זה שכר המתנת המעות, אלא כאילו אינו מוכר לו את השיחר עד ניסן, אלא שעושה לו טובה ונותן לו את השיחר כבר מעכשיו. אמר לרב ששת בריידר אבידי לרב פאפה, מהי חזי מר דקאזלת בת ארדידך? מה ראית לילך אחר עצמך ולומר שכיוון שאתה המוכר, אינך צריך למכור עכשיו וברצון היית ממתין מלמכור עד ניסן? ממילא אין זה אגר נטר, זיל בת ארדידו, יש לך ללכת אחרי הקונים. ומבחינת הקונים, ודאי מה שהם משלמים ביוקר זה משום שכר המתנת המעות. דילו אבי לאוזו זה ישרי, אם לקונים היו עכשיו מעות מזומנים, אבו שקליקי אשתה היו יכולים לקנות בקלות את שאיחר התמרים בזול כפי המחיר עכשיו בתשרי. ורק אשתה דלייט לזוזי, בגלל שלקונים אין מעות מזומנים, הם קונים אצלך ושקליקי יוקרה דלקמי, והם נוטלים את השאיחר על מנת לשלם כפי המחיר היקר של ניסן נמצא, שהם מוסיפים המון עבור המתנת המעות, ויש כאן אגר נטר, וזה מחזיקי ריבית ואסור. עכשיו אומרת הגמרא שרב חמה היה סוחר ומנהגו היה למכור את סחורתו בהקפה לאנשים שהיו מובילים אותה מעירו של רב חמה למקום שהיא נמכרת ביוקר. בכסף שקיבלו תמורת סחורתו של רב חמה היו קונים סחורה אחרת שהייתה שם בזול, חוזרים אל עירם ומוכרים אותה ביוקר, והיו משלמים לרב חמה את הדמים שקיבלו עבור סחורתו במקום היוקר, והרווח של אותם אנשים היה מהסחורה השנייה שקנו שם בזול ומכרו כאן ביוקר. אחריות הסחורה בזמן הליכתם למקום היוקר הייתה על רב חמה. בדרך חזרתם הייתה אחריות על הלוקחים. אומרת הגמרא, מה רב חמה תרשה דידי, מה שאני מוכר בהקפה ומקבל כפי המחיר שהוא במקום היוקר, ודאי שרי, ודאי מותר, ואין בזה ריבית כלל. שכיוון שאינם מקבלים על עצמם את אחריות הדרך בהליכתם, נמצא שהסחורה היא עדיין שלי. והם אינם חייבים לתמעותיה עד שיגיעו למקום היוקר, וכאשר מגיעים למקום היוקר, אז הם מתחייבים לבמעותיה ומשלמים לי כפי שוויה אמיתי באותו מקום, ואין כאן ריבית. מה שהם מתעסקים בסחורה שלי ומובילים אותה למקום היוקר, אינו נחשב לריבית מוקדמת. מה הייתה מה? משום שאין הם עושים כן בשכר ההלוואה, אלא שהם עצמם נהנים מזה. דניחא להו דליקו ברשותי, נוח להם שתהיה הסחורה ברשותי עד שיגיעו למקום היוקר, כי על ידי זה כל איכא דכעז לי, כל מקום שהם הולכים שפקי להו מכסה, מוותרים להם על המיסים מפני שהם שלוחיו של תלמיד חכם הפטור מן המס, ונקות להו שוקה ומכריזים שלא יהיה אדם רשאי למכור עד שימכרו הם כדין סחורתו של תלמיד חכם. כמבואר במסכת בבא בתרא דף כ"ב עמוד א', וזה לשון הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה פרק ו' הלכה יוד, אם הייתה סחורה לתלמיד חכם מניחים אותו למכור תחילה, והם מניחים אחד מבני השוק למכור עד שימכור הוא. פוסקת הגמרא והלכתה כרב חמה שמותר למכור בתרשה שכזו, שאין ההלוואה חלה אלא כשמגיעים למקום היוקר, ומה שתורכים בהובלת הסחורה אינה ריבית משום שיש להם רווח מכך. אבל אין הלכה כתרשה דרב פאפה, כמו שתבהר הגמרא לקמן בדף סמחת עמוד א', ולעניין תרשה של רב נחמן יש מחלוקת הפוסקים. אגב, פסק ההלכה הזה פוסק את הגמרא את ההלכה בשני מחלוקות נוספות שלמדנו לאל. לאל בדף סמח א' עמוד ב', נחלקו רבי יוחנן ורבי אלעזר עם ריבית קצוצה, דהיינו ריבית דאורייתא, שבשעת ההלוואה פסק המלווה עם הלווה לשלם לו יותר מסכום ההלוואה, האם הלוואה שכזו יוצאת בדיינים או לא? דעת רבי יוחנן שלאחר שכבר שילם הלווה את הריבית למלווה, אין הלווה יכול לתבוע את דמי הריבית מן המלווה בבית דין, ודעת רבי אלעזר שריבית קצוצה יוצאת בדיינים. והיינו, שהלווה יכול לתבוע את דמי הריבית מן המלווה, אף על פי שכבר שילם לו אותם, והדיינים יוציאו אותם מן המלווה. פוסקת הגמרא והלכתה כרבי אלעזר שריבית קצוצה יוצאת בדיינים. מחלוקת נוספת, לעיל בדף סמך ג' עמוד א', נחלקו רב ורבי ינאי בפוסק על הפירות, דהיינו, שנותן לחברו מעות ופוסק עמו לתת לו לאחר זמן את הפירות לפי השער של עכשיו, ואפילו אם יתייקרו בשעת הפיראון. האם צריך לפרוע בזמן הפיראון דווקא את הפירות עצמם, או שרשאי לתת תמורתם מעות או פירות אחרים בשווי הפירות שפסק עליהם בתחילה? דעת רב שצריך לפרוע ללוקח דווקא בפירות האלו שפסק עליהם עצמם, שכיוון שמתחילה שילם לו מעות עבור הפירות האלו, ולבסוף הוא נותן לו את הפירות, אין זה נראה כריבית, אלא ניכר שהוא דרך מקח וממכר. אבל אסור לשלם לו כשיגיע זמן הפיראון במעות או פירות אחרים, לפי דמי הפירות שפסק עליהם בזמן הפיראון, שמכיוון שמתחילה נתן לו מעות ולבסוף הוא פורע לו מעות או פירות אחרים שלא פסק עליהם ובסכום גבוה יותר ממה שהלוואו, הרי זה נראה כהלוואה בריבית. ואילו דעת רבי ינאי שמותר לשלם לו גם במעות, כי כשם שרשאי לפרוע לו בפירות ואין בזה משום ריבית, משום שזה דרך מקח וממכר, וזאת אף על פי שנתייקרו הפירות, כי הרי הם ברשות הקונה הם התייקרו ואין כאן ריבית, כך גם מותר לפרוע את תמורתם במעות או בפירות אחרים, לפי שוויים של הפירות שפסק עליהם עצמם, ואין בזה משום ריבית. פוסקת הגמרא והלכתה כרבי ינאי, דאמר, מה לי הן, מה לי דמיהן. מה זה משנה אם משלם את הפירות עצמם, מה זה משנה אם משלם מעות תמורת הפירות. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף סמכי עמוד ב'. מחר לו אדם לחברו את השדה, ונתן לו הלוקח למוכר מקצת מן הדמים על השדה, ואמר לו המוכר ללוקח, אימתי שתרצה אבא את מותר המעות שאתה חייב לי על השדה, וטול את השדה שלך, כלומר, השדה קנויה לך מעכשיו, ובלבד שתשלם את מותר המעות שאתה חייב לי על השדה, ואם לא תשלם, תתבטל המחירה למפרע, ואחזיר לך את המעות שכבר שילמת לי. אסור לעשות כן, מפני שבין אם המוכר יאכל את הפירות עד שיביא הלוקח את מותר המעות, ובין אם הלוקח יאכל את הפירות, יש כאן חשש איסור ריבית, שאם המוכר יאכל את הפירות, הרי כשיביא הלוקח את מותר המעות יתברר, שהייתה השדה של הלוקח מתחילה, ומה שאכל המוכר את הפירות היה בדמי המתנת המעות של מותר דמי השדה, והרי זו ריבית. ואם הלוקח יאכל את הפירות, יש לחשוש שמא לבסוף לא ישלם הלוקח את מותר דמי השדה ותחזור השדה למוכר, יחזיר המוכר ללוקח את הדמים שנתן לו. נמצא שמה שאכל הלוקח את הפירות במשך הזמן שבינתיים, היה בשכר ההלוואה שנתן הלוקח למוכר. כי הרי עכשיו התברר שמקצת הדמים שנתן תמורת השדה לא היו אלא הלוואה, שהרי לא קנה את השדה כלל. אלא, הדין הוא שיש להניח את הפירות ביד שליש עד שיתברר אם קנה הלוקח את השדה או לא, כמו שהגמרא תבאר בהמשך. אומרת המשנה, הלוואו על שדהו, הלווה אדם לחברו מעות ומשכן הלווה למלווה את שדהו ששווה הרבה יותר מדמי ההלוואה, ואמר לו המלווה, אם אי אתה נותן לי, אם אתה לא פורע את חופך מכאן, מעכשיו ועד לאחר 3 שנים, הרי היא השדה שלי, דבריו קיימים ואין בזה משום ריבית. ואם עברו 3 שנים ולא פרע הלווה את חובו, הרי היא השדה שלו. ואף על פי שהשדה שווה יותר מדמי ההלוואה, זאת מפני שנחשב כאילו דמי ההלוואה היו דמי קניית השדה, ונמצא שמתחילה קנה המלווה את השדה בזול, ואין זו הלוואה בריבית. וכך היה אדם ששמו ביתוס בן זונין עושה, נוהג על פי הוראת חכמים, דהיינו, שהיה לווה ונותן שדה יקרה יותר מדמי ההלוואה במשכון, וקובע שאם לא יפרע את החוב עד זמן זה, תהיה השדה של המלווה. זוהי המשנה שלנו בדף סמכי עמוד ב', וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו, בדף סמך דלת ממסכת בבא מציע, לא לפני שנציג 6 שאלות שישמשו בסייעת הדשמי הכלי, לשינון, סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כשטעה המלווה בחשבון ונתן ללווה יותר בשיעור שאין הדעת טועה, והמלווה הוא אדם שאין דרכו לתת מתנות, מה הדין ומדוע? שאלה שנייה, אם מותר למכור דלויים במחיר של דלויים קטנים וייתן עבורם דלויים גדולים כשיגדלו? שאלה שלישית, האם מותר למכור ממה שהעיזים חולבות בעתיד, כמות מסוימת ומדוע? שאלה רביעית, המקבל על עצמו את האחריות של המקח רק לעניין יוקר וזול ולא לעניין אם יתקלקל או יחמיץ היין, האם יש בזה משום ריבית? שאלה חמישית, המלווה את חברו ואינו גברא דעביד למיגר, אינו אדם שרגיל לסקור מקומות, האם מותר לו לדור בחצר חברו דלא קיים על האגרה שלא עומדת להשכרה ולא לעלות לו שכר? השאלה האחרונה על דף סמך דלת, האם מותר לעשות משכנתא דנחיתא על בית? אלה הם השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה על דף סמך דלת ממסכת בבא מציע, וכאן כאמור אנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי כוח בחשבן תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף סמך דלת בסד בסייעת הדשמי של מסכת בבא מציע. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר. יום רביעי חפתת בחשבן תשע"ז, ערב ראש חודש כסלב, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ונלמד את דף סמכי ממסכת בבא מציע. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.